טוב, אז בוקר טוב לכולם. אנחנו בשיעור מספר 4 בספר יונה. בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בתשובה הפלאית של המלאכים. אמרנו, לא ברור אם זה מלאכים או מלאכים בדרכם לתרשיש. סיימנו את השיעור במעלת המלאכים, מלאכים שמקיימים את הנדרים שלהם, הם זובחים זבחים, זבח תודה לקדוש ברוך הוא, ובעצם בכך חתמנו את פרק א'. עכשיו אני רוצה שנתחיל לעיין בפרק ב', ולשם כך אנחנו צריכים להקדים הקדמה חשובה מאוד. אם אני רוצה לאפיין את ספר יונה כולו במילה אחת, לעניות דעתי הענייה, אבל מאחר הרמקול אצלי, אז אני אגיד אותה בכל זאת, אני חושב שהמילה היא מתח. לאורך כל הספר, ספר יונה מאופיין במתח, מתח מתמיד, הייתי אומר אפילו, בין השליח לבין המשלח, בין הקדוש ברוך הוא לבין נביאו עלי אדמות שזה יונה. הספר נפתח בעימות חזיתי שכבר ניתחנו אותו, קום לכן ננווה, לעומת הביצוע התגובתי של יונה, ויקום יונה, אבל לברוח תרשיש שם מי לפני השם, כפי שדייקנו מי לפני ולא מפני השם. וגם פרק ד' שלא לפניכם, אבל אתם מכירים, גם פרק ד' מסתיים במתח בין הקדוש ברוך הוא המשלח לבין השליח יונה, אתה חסת על הקיקיון וכולי, ואני לא אחוס הנלווה. כלומר, שוב פעם, אתה ואני, אני מול אתה, אתה מול אני, ונראה שהמתח הזה בין השליח למשלח זה מתח שמלווה אותנו לאורך כל הספר. ובנקודה הזו פרק ב' הוא פרק חריג. פרק ב' הוא פרק חריג בנוף המרתק של ספר יונה, כי בפרק ב' זה הפרק היחיד שלכאורה אין שום מתח, אין מתיחות בין השליח לבין המשלח, אין איזשהו ראש בראש, הקדוש ברוך הוא מול יונה. לכאורה, אולי אפילו הייתי לומר, על רקע פרק א', יש פה איזשהו, אולי אפילו סוג של, לא אגיד הוואי, אבל איזשהו אווירה כללית כזו של פיוס והשלמה בין המשלח והשליח. בואו נראה מקור א', פרק ב', בספר יונה, מפסוק א' ופסוק י' וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ואי יונה במאי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. ואז יש לנו את המשך הפסוקים שאני מדלג, ופרשה סגורה, ואז ויאמר אדוני לדג, ויכה את יונה אל היבשה. לכאורה היינו יכולים לקרוא את כל פרק ב' ככה, בפשטות. למה? כי תכל'ס זה מה שחשוב. איך לימדו אותי בקורס קצינים, בשורה התחתונה מה שחשוב, והשורה התחתונה, או בקיצור, בשורה התחתונה, השורה התחתונה. אוקיי? ובשורה התחתונה, דג בולה אותו, דג מכיא אותו, מה אכפת לי מכל העשרה פסוקים שבאמצע? אני מזכיר לכם, מנחה של יום כיפור, אנשים לא בשיא הערנות. כן, אז מה עכשיו, אז מביא לי פה עוד זה. אבל ודאי שלא נוכל וגם לא נרצה להתעלם מתפילת יונה. לכאורה, תפילת יונה היא העיקר של הפרק, בטח מבחינת נפח הפסוקים. אל תדאגו, את תפילת יונה אנחנו נקדיש שיעור, לתפילת נקדיש שיעור שלם בפעם הבאה. אוקיי? היום אני רוצה שאנחנו כן נתמקד ונעמיק בסיפור ההצלה של יונה, הצלה מטביעה, טביעה זה מוות נוראי, אבל דווקא באמצעות דג. מה אפשר ללמוד מזה שדווקא דג הציג אותו, הציל אותו? מה אפשר ללמוד מזה שהוא שעה בדג, בבטן שלו, שלושה ימים? ובכלל, השאלה, אולי השאלה הכי חשובה, למה הקדוש ברוך הוא מציל את יונה? הרי יונה ביקש סעוני ועטילוני אל הים, הוא ביקש להתאבד. להתאבד בגרמה, אוקיי? לא משנה. אוקיי? אבל הוא ביקש, הוא לא רוצה לחיות. אז לפני שאנחנו ננסה לנתח מה כתוב, לא פחות חשוב ננסה לנתח ולהבין מה שלא כתוב, וזה כלי יסודי בלימוד תנ"ך מבחינה מתודית, שאנחנו לא יכולים להסתכל רק על מה שכתוב, אלא חשוב מאוד להסתכל על מה שלא כתוב, על מה שכתוב ברמז, על מה שלכאורה כתוב ומתייחסים אליו, אבל בכלל לא כתוב, וזה מה שנעשה היום. מבחינתנו תמונת הסיום, כדי להבין, נחזור טיפה אחורה, תמונת הסיום של פרק א', המלאכים, הגויים, חוזרים בתשובה, לפי חז"ל אפילו מתגיירים, אבל אנחנו לא בפסוק ט"ז שחותם את פרק א', בפסוק ט"ו, זה לא לפניכם, אתם מכירים את זה אבל בעל פה, אז אני אגיד, וישאו את יונה ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. אתם זוכרים, הכניסו, הוציאו, הכניסו, הוציאו, בסוף עזבו, הים, יונה מוטל אל הים, השערה נפסקת בבת אחת, לפי חז"ל, בשלבים, אבל ברגע שעוזבים אותו, מנתקים מגע, יונה שוקע במצולות ים או נסחף עם הזרם, אני לא יודע בדיוק, והים נרגע באחת. ומה קורה עם המלאכים? מבחינת המלאכים, מה קרה ליונה? רסט אין פיס, כן, כן, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו, איך שלא תרצו, you name it, אוקיי? יונה יוצא מהתמונה, מה? כן, הם הולכים לפי חז"ל לירושלים, מקריבים זבחים, נדרים, קורבנות, מתגיירים, סבבה, מבחינתם יונה מחוץ לתמונה, או בקרקעית עמוק 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 למטה של התמונה. ואז, בפסוק הבא של העלילה, וימן אדוני דג גדול, לבלוע את יונה, ויונה בימי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. נכון? זה השלב הבא. יש לנו פרק א' פסוק ט' ו', פרק ט' ז' לסוגריים, מה קרה עם המלאכים, ופרק ב' מתחיל בזה שהשם הזמין וימן, נדבר בהמשך על מילה וימן בהמשך, כן, 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 אנחנו נגיע לזה בהמשך, מביא את הדג, ובתזמון מדויק הוא בולע אותו. אבל רגע, מה לא כתוב בספר? תגידו לי אתם, מה חסר לי? חסר לי פרט מאוד חשוב.
זה גם מבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו.
לא, זה בתפילה לכאורה.
אחר כך, כשהוא בתוך הדג.
כשהוא בתוך הדג.
אבל עכשיו אתה תובע, מה אתה עושה?
אוקיי, אז מה שדותן אומר...
שמה ישראל.
אתה אומר, לא יודע אם הוא אמר שמה ישראל.
לא, כן, זה היה...
אני לא יודע, אבל מהניסיון הדל שלי בבריכה, הוא לא כזה דל, אתה לא פותח פה מתחת למים, אחרת אתה בולע.
לא צריך לפתוח את הפה בשביל להתפלל.
לא צריך לפתוח את הפה בשביל להתפלל. אז בוא, אני אזרום איתך, בוא נראה ככה. הים סוער, נכון? גם אם הוא נרגע מיד לאחר מכן, האם השלכת יונה בלב ים? אנחנו בלב ים, אנחנו לא קרוב לחוף. הרי הם ניסו לחתור לחוף ולא הצליחו. היא מציאות שמאפשרת קיום. לא צריך לדמיין. יונה עצמו, תראו במקור ב', מתאר החל מפסוק ב', פסוק ב', החל מפסוק הבא, מה קרה לו מרגע שהטילו אותו לים ועד לבליעה שלו על ידי אותו דג גדול. ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונער יסבבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט איך על קודשך. עפפוני מים עד נפש, תיום יסבבני, סוף חבוש לראשי. לקצבי ערים ירדתי, הארץ בריחי הוועדי לעולם, ותן משחת חיי, אדוני אלוהי. אנחנו ננתח את הפסוקים האלה בשיעור הבא. אבל מה יונה מתאר פה? יונה מתאר פה סיפור קצת שונה ממה שדמיינו, ממה שהגננת סיפרה לנו. אתם יודעים שלא כל מה שמספרים לנו זה בכך מה שכתוב. כן, צריך לדעת. אגב, זה גם לא היה לוויתן, אוקיי?
יש הרבה מחלוקות בין הרמב״ם לגננת.
לא, 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 ובצדק, ובצדק. יונה מתאר מציאות של כל משבריך וגליך עליי עברו, עפפוני מים עד נפש, לקצבי ערים ירדתי, ותעל משחת חיי. לפי התיאור של יונה, הדג לא חיכה לו עם הפה ככה פתוח, נכון? בקרקעית הים חיכה לו סטנד ביי מוכן לרגע, מה שנקרא ערוך ומוכן לפקודתך המפקד. זה לא היה פה קונטרול C, קונטרול X, קונטרול V. ממש זרקו אותו מהמסמך הזה, מהסיפון של האונייה, וישר הדג בלה אותו. זה לא הסיפור פה. יונה מתאר מאבק טבעי, ומטורף, צריך להגיד את זה, בין מי שנתון בסערה בלב ים, זרמי מים, מערבולות מטורפות, ובאופן, אני מדגיש, אינסטינקטיבי, תזכרו את המילה הזו, באופן אינסטינקטיבי, מה עושה?
מנסה להינצל.
מנסה להיאבק בזרמי המים. הוא מתאר שמעלים אותו ומורידים אותו. אנשים שטבעו מתארים תחושות דומות. איך המים זורקים אותם מכיוון לכיוון, לא מצליחים להתנגד לכוח הצנטריפוגלי או לזרמים החזקים. ויונה מתאר מאבק של אדם שנאבק בתביעה. אבל למה אתה נאבק? אתה רוצה למות.
טבע אדם. אתה נראה כשהמוות קרוב,
אינסטינקט. מה אמרת?
טבע אדם.
טבע אדם, אינסטינקט.
אינסטינקט.
אבל הוא לא רוצה לחיות.
בסדר, בסדר, בהגדרה.
הוא לא רצה לחיות.
או, אז אתה אומר, הוא לא רצה לחיות, אני זורם איתך. הוא לא רצה לחיות, ולא משנה עכשיו אם טבע אדם או לא טבע אדם, משהו קורה במים שגרם לו להתחרט, זה לא קצת מעט מדי ועוד יותר מאוחר מדי, לכאורה.
אף פעם לא.
נראה לי שאתה יודע מסוף הסיפור, שאתה אומר ככה, אבל זה לא, מה זה, אף פעם לא.
גם מה שהוא רוצה להגיד שגם אם חרם חמה מונחת על צווארך,
אל תתייאש.
אפילו רגע שנייה, אני חס פה אישור קו. אתה אומר מי אמר שהוא רצה למות? איך אתה מבין את המשמעות סאוני ואטילוני אל הים, שהוא יודע שהים סוער? כלומר מה הוא רצה, להקים בית חב"ד בקרקעית? מה הוא רצה?
למה הוא בא למסלולים? הוא יודע שהים סוער בגלל שהוא בתוך הספינה
הזאת. אוקיי, ואז הים יירגע. ומה? ומה? איפה ישים את הדוכן תפילין? מה יעשה בים? לא, באמת.
הוא מוכן למות. הוא מוכן למות כדי להציל את האחרים.
יש לי הערה קטנה. זה כמו לדון למות. לדון למות, הוא הולך למות. תגידו את החבל, הוא שואל, רגע, מורידים לו, אמר, כמעט החמקתי.
בוא, אני אפתח פה סוגריים. לא, הוא חשב שהוא יצליח לברוח מלפני השם. פתאום הוא רוצה לברוח, והוא מבין שהבריחה היחידה האפשרית זה מוות. משורה משחרר, כן. איך אמר לי פעם חבדיק? משורה משחרר רק משיח. אוקיי? שאלתי אותו כמה זמן הוא יהיה שליח עכשיו, הוא אמר לי, משורה משחרר רק משיח. אז בואו נראה. אני אומר, חיילים אלמונים, יאיר שטרן, כן, משורה משחרר רק המוות. כן, לכי. טוב, מוות בתביעה, לא עלינו, לא על אף אחד בישראל בעולם, זה דבר נוראי, זה מוות אכזרי, מעין כמוהו, זה לא כדור בראש, זה משהו ארוך יחסית, כמה דקות, לא בכדי, בעולם החקירות והעינויים, בטח בתקופות פחות מפותחות טכנולוגית, נעשה שימוש רב בהטבעת הנחקר, הולכים את הנחקר לתוך דלי ואמבטיה, דופקים לו את הראש, ועוד את זה בסרטים, זה אחד העינויים הכי אפקטיביים והכי נוראים שיש, על פי פרסומים זרים. ככה הנחקר מרגיש סכנת חיים מיידית. מיידית, תוך 30 שניות כבר. הוא מרגיש שהוא הולך למות, אין לו מה לעשות. אני חוזר עכשיו ליונה. עד לפני רגע יונה, כלומר, כל עוד יונה היה באונייה, בורדינג, על הסיפון, או בירכתי האונייה, לא משנה. עד עכשיו יונה היה אלוף העולם בלדומה מנוע. נכון? בעוד כל אנשי האונייה עסוקים ב... בתפילה, לזרוק את הכלים או דברים כאלה, יונה עם אפס רגשות, שכולם מסביבו בסערת רגשות, יונה, אני לא עושה השוואת עכשיו בין חיים ברלב ליונה, אוקיי? יונה הולך לירכתי הספינה ונרדם, הוא בשיא שלוות הנפש בצורה מחרידה, צורה מחשידה מאוד, אבל כל זה משתנה בבת אחת. אמרת, הוא רצה, וברגע שהוא יוצר אינטראקציה עם המים, שזורקים אותו למים, אף על פי שהוא זה שהגה את הרעיון המיוחד והמקורי, שיטילו אותו למים, מה קורה?
זה לא כיף גדול.
פתאום עפפוני מים עד נפש. יונה, ככל הנראה וככל הנאמר בתפילה שלו, אני לא ממציא פה, יונה מנסה בשארית כוחותיו להיאבק. פתאום מתברר לנו, אף על פי שזה לא מתואר בתנך, זה מתואר בדילי, בתפילה שלו, מתברר שיונה בעצם לא רוצה למות. עכשיו, תגידו, זה אינסטינקט. זה משהו לא רצוני, זה לא נשלט, אבל אפשר ללמוד מזה המון. ואין לי ספק שיונה למד מזה הרבה. כפי שנראה בתחילת פרק ג' בתחילת פרק ג' מה קורה? יונה מיישר קו עם הציווי האלוקי של המשלח, מסכים להיות שליח, והיידה, צפון מזרח, לכיוון נינווה. ואולי זו הסיבה למה הקדוש ברוך הוא משהה את התזמון של הגעת הדג. אמרנו, זה לא קונטרול X, קונטרול V, זה לא העתק הדבק מהאונייה לבטן של הדג. אלא הקדוש ברוך הוא נתן ליונה כמה דקות, מה שנקרא, אני אצא מהחדר, אתה תחשוב על הדברים, אני אחזור עליו ונדבר על זה. אוקיי? בוא נתחיל קצת להתבוסס במיץ של עצמך, עם עצמך. הקדוש ברוך הוא מזכה במרכאות את יונה בכמה דקות של מאבק קיומי מאבק טבעי בלתי נשלט. זה אינסטינקטיבי, נכון? אבל זה מאבק על עצם החיים שלו. עד עכשיו ראינו שיונה הוא איש מאוד מיוחד, הוא נביא בכל מקרה, אבל הוא לא סתם נביא, הוא בומבה של נביא. יש לו תעצומות נפש אדירות. תעצומות נפש אדירות. הוא מסוגל לכבוש את הנבואה שלו. ראינו בירמיהו פרק אב שכבישת הנבואה זה כמו להחביא קלבה בתוך הבטן, זה משהו בלתי אפשרי כמעט. הוא מסוגל בזמן שערה מטורפת, יעלו הרים ירדו בקעות, אם האונייה מתלטלת חישבה להישבר, הוא מסוגל להירדם, בלי כדורי שינה, מסוגל להירדם.
אתה רוצה להרדים תינוק, אתה מטלטל.
נכון,
זה אותו דבר, הוא יודע שהוא הולך למות, הספינה הולכת לטבוע.
זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
לא, אני אומר, אבל אין לו את האינסטינקט, אתה יכול, כאשר אתה, יש לך אוויר עדיין לנשום, עדיין אין לך את האינסטינקט של המאבק.
אז שנייה, אז אני אומר...
הוא מתגבר באופן השכלי על
המאבק. אתה אומר, יש לנו יונה שכלתן, ויש לנו יונה בן אדם. ופה נגיד את זה ככה, מתברר שגם ליכולות הכיבוש, גם ליכולות ההכלה, במילים של בעל התניא, יכולת המוח שליט על הלב של יונה, שמאפשרת לו להירדם בזמן שכולם נלחמים על החיים שלהם, יונה, אף על פי שהוא מסוגל לכבוש את נבואתו, לשמור על פסון כאילו הכל בסדר, או שמה בצורה של אדישות מחרידה, הייתי אומר, יונה לא מצליח בדבר אחד. הוא לא מצליח לחבות, הוא לא מצליח לכבוש, להכיל את אחד היצרים הכי חשובים בחיים שלנו. יצר החיים. וזה יצר, זה אינסטינקטיבי. למרות שהוא רוצה למות, ואני משוכנע שגם במים הוא רוצה למות, לפחות בהתחלה, הוא לא מצליח לנטרל, לחבות את יצר ההישרדות הטבעי של האדם. הוא לא מצליח לנטרל את הרצון הפנימי, הקיומי שלו, שהוא בכלל לא רצוני. ורצון לא רצוני להישאר בחיים. ויש לזה עיקרון דומה בתיאור של חז"ל לסיפור מקראי אחר, שיש בו מין הדמיון לענייננו, ובמקרה זה הדף יומי השבוע, אז שמחתי על זה כמוצא שאלה על רב. אגב, עיסוק בשאלה מה יותר חמור, מוות או מלכות, ראינו השבוע, נראה לי ביום שני כמדומני, מסכת כתובות דף למד ג' עמוד ב', הגמרא מביאה את דעת רב, מקור ג' לפניכם, דאמר רב, אלמלא נגדוע לחנניה, מישאל ועזריה, פלחו לצלמה. יש פה קביעה מדהימה מצד רב, חבל לי שבקורס חוקרים בצבא או בשירות הביטחון לא מלמדים את הסוגיה הזו. יש לי חברים, לפי פרסומים זרים. אם היו מענים את חנניה, מישאל ועזריה, הם היו נשברים, הם היו נשברים בחקירה, והם היו עובדים עבודה זרה. נזכיר, חנניה, מישאל ועזריה, אנחנו עכשיו לא לומדים ספר דניאל, בהזדמנות, שמזכה אותנו.
אגב, יש שם בנך, אומר...
כן, כן, חנניה, מישאל ועזריה, שתבות, בדיוק.
הבבלים לא השאלו את המושג לחץ.
שנייה, בואו נדבר על זה. חנניה, מישאל ועזריה סירבו להשתחוות לצלם, שבנה נבוכדנצר, ולכן הם הושלכו לכבשן האש, ובאורח פלא הם ניצלו. בכל מקרה, קביעתו המוחלטת של רב, גדולי המוראים בבבל, זה קביעה שמעוררת תמיהה. מה זאת אומרת? הרי הם הסכימו להישרף על קידוש השם, נכון? מה יותר גדול מזה? אז למה לחשוב, למה רב סובר, שאם היו מענים אותם, הם לא היו עומדים בזה. בואו נראה את התוספות. תוספות בסוגיה של דף למדים על מודבט, מקור ד', אלמלא נגדוע לחנניה, מישאל ועזריה, אבו פלחי לצלמה, תימה. מנהלן, דאמרין לנו במסכת ברכות, כשהוציאו את רבי עקיבא, אמר כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, נכון? והיו מסרקים את מסרקות של ברזל, נכון? בכל נפשך, אלמלא משמע, דבכל נפשך מיירי. אפילו היו מייסרים את האדם ביסורים קשים. דוימא דרבי עקיבא. שהיו מסרקים במסרקי ברזל, ואומר רבנו תם, דאותו צלם לא היה עבודת כוכבים ממש, זה לא עבודה זרה, אלא זה צלם שהיה עשו לכבוד המלך, ואף על פי כן היה בו קידוש השם, ולכן מסרו עצמן למיתה. רבנו תם, בתוספת המדהים הזה יוצר הבחנה, בין שתי רמות. רמה א', מסירות נפש בכל מחיר, גם אם מדובר בעינויים קשים, של שריקת בשר במסרקות ברזל לא עלינו, וכל זה כדי לא לעבוד עבודה זרה. זו החובה המוטלת על כל יהודי באשר הוא, ללא יוצא מן הכלל, או בשפה המקצועית, יהרג ואל יעבור. אבל הרמה השנייה שיוצא לנו תוספות, זה מסירות נפש על השתחוויה, השתחוות לצלם, שהוא לא בגדר אלוהות. אלא משהו ששלום המלכות לצורך העניין, לא עבודה זרה, לא אמונות ודעות, משהו בסגנון יותר של אנדרטה, נקרא לזה ככה. ואומר רבנו תם שבמקרה כזה אין חיוב לכתחילה למסור את הנפש. אבל מי שבכל זאת מסר את נפשו כדי להשתחוות לצלם, הוא גם נחשב כמי שמקדש שם שמיים ברבים, ואומר לפי הרמב״ם הוא לא מתחייב בגופו, אם הוא בכל זאת מת. אוקיי? כי היה לזה בסיס. אבל...
רגע, אפשר להגיד את זה לאחר פה. הרבה עקיבא לא היה ברירה. זאת אומרת, זה לא שאמרו לו, או שתעשה ככה, או שאנחנו צוחקים במסרגות של ברזל. המסרגות של ברזל היה עונש אחרי שהוא כבר למד תורה וגם...
לא בטוח. כי גמרא בפסחים יש פירוש שאומר שאמרו לו, נשחרר אותך, אבל תפסיק עם לימוד תורה ברבים. ולזה הוא לא הסכים. אני בא לך בטוב, אוקיי? נכון. רק תרים. רק תרים, נכון, נכון. אז אני אומר פה, רבנו תם, הוא מעמיד את הסיטואציה של הסוגיה שלנו, השם בדף יומי, שחנניה, מישאל והעבריה, הולצו להשתחוות לצלם מהסוג השני, לאנדרטה לשלום המלכות, שמצד שורת הדין ההלכתית ביבשה, אין לה גדר של עבודה זרה, לא שייך פה דין ירג ואל יעבור. ממילא, אומרים התוספות, אומר רבנו תם, אם הם היו משתחווים, כלומר, סליחה, אם הם היו מענים אותם, אז הם היו משתחווים, אף על פי שלכתחילה, הם היו מוכנים למות על קידוש השם. ועדיין, מה יותר גדול מלמות על קידוש השם? אז מתברר לנו חידוש עצום, חידוש בנפש או בטבע הנפש האנושית. לכאורה, עינויים זה דבר הרבה יותר קשה
ממוות.
יש לזה נפקמינות אדירות להלכה, עכשיו לא שיעור בהלכה כרגע, אבל אם תסתכלו בשיטה מקובצת על אתר כתוב בתפלמת ג' רגע שנייה תסתכלו בשיטה מקובצת ותראו שם שהוא אומר שאיסורים ביותר קשה ממוות. מפה לומד משה פיינשטיין באגרות משה שבחולה המתייסר הנוטה למות יש היתר לא להאריך את חייו, כמובן בשב אל תעשה, לא בקומס, לא נתק את מכשיר הנשמה, אבל יש אפשרות לא לחבר, וזה סוגיות אדירות שנלמדות גם הסוגיה פה, גם הסוגיה בכתובות דף קוף דלת על פטירתו של רבנו הקדוש ברוך הוא הנשיא, ובעוד סוגיות שלא נעסוק בהם כרגע. הדרך היחידה, הדרך האחת והיחידה להתמודד עם עינויים, זה כאשר האדם, זה לא משנה כמה הוא חזק, פיזית, כי זה עניין של דקות, אפילו פחות. הדרך היחידה להתמודד עם עינויים, זה אם האדם מאמין באופן מוחלט שהוא לא מוכן לבצע מה שהגורמים שמענים אותו דורשים ממנו לבצע. למה? כי הבקשה שלהם, הרצון שלהם סותר באופן אבסולוטי את שורש החיים שלו. את מה שהוא מאמין בו. כן, ולכן להשתחוות לעבודה זרה ממש, הם לא היו מוכנים. ודאי. שחנניה, מישאל ועזריה היו עומדים בעינויים ולא היו משתחווים לעבודה זרה. כי זה סותר את עצם השורש החיים שלהם, שכאנשים מאמינים, היה הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד. אבל ביחס להשתחוות לאנדרטה, לשלום המלכות, כולה אנדרטה, זה לא נוגד את עצם החיים. אם היו מענים אותם, אף על פי שהיה להם נכונות למסור את הנפש, אבל בסדר, למות בבת אחת. אני פה קצת גולש, אבל אומר רבי מיתון לשליטה, שלמה זה נקרא עקדת יצחק ניסיון לאברהם ולא ליצחק? הרי אברהם שמע הקדוש ברוך הוא.
כי אברהם יצטרך להמשיך
לחיות. נכון, אבל יצחק, מוות רגעי, בבת אחת, עם המאכלת הורגים אותו, הוא מת על קידוש השם. מטיב תדי רבי עקיבא, הרוגי מלכות. אברהם צריך לחיות עוד 38 שנים, לא על קידוש השם, לחיות על קידוש השם. ולחיות כאב שקול על קידוש השם, זה יותר קשה מלמות על קידוש השם. ולכן, אדם מוכן למות, נגיד הפוך, אדם מוכן לחיות למען רעיון. אדם גם מוכן למות למען רעיון. אבל האם אדם מוכן לסבול למען רעיון? ובדיוק בנקודה הזו נבחן טיב הקשר העמוק של אותו אדם לאותו רעיון. אם הקישור של אותו אדם לרעיון הוא קישור אבסולוטי, אז כל סוג של עינוי, מים, חשמל, מניפולציה רגשית כזו או אחרת, זה לא משנה שיהיה עינוי ממושך, עינוי ממוקד, זה לא יזיז אותו מעמדתו. אבל אם הדבקות שלו באותו רעיון היא לא כוח אבסולוטית, או שנמצא קישור יותר עמוק לרעיון אחר, ונוכל לנצל את זה, אז מסתם הוא יישבר בחקירה במוקדם או במאוחר או במוקדם יותר. ועכשיו, אחרי כל הרקע הזה, בואו נחזור לפסוקים הכל כך חשובים לנו להבנת מהלך הספר, מה קורה ליונה ברגע שהוא מושלח לים. אבל, אבוי, הפסוקים הללו לא כתובים. אבל הם כן נוכחים בספר. מה קורה ליונה מרגע שהוא מוטל לים ועד בליעה שלו, בליעתו על ידי הדג? אז מהתיאורים בתפילה שקראנו, לא, 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 עדיין לא מתפלל. לפני התפילה. בתפילה הוא מתאר מה קרה. תראו, כמו כל בן אדם שמושלח בלב ים, בעיצומה של סערה הוא מתחיל לטבוע. רגעי התביעה זה רגעים מזעזעים. מדובר בייסורים בלתי רגילים, כל בית החזה הרי מתמלאים במים, שלא נדע, בקיצור. נכון, אבל בסוף מה, ואז משכו אותו, ואז ראינו את הפרק דבר אליעזר. ובסוף עזבו.
עזבו,
המים
לא
יפסיק מיד?
כן,
זה
עדיין במים.
הוא עדיין... בלב ים. ופה נבחן רמת טיב הקשר, נקרא לזה טיב הקישור הפנימי של יונה, עם הרעיון שלו של הבריחה מהשליחות האלוקית. רעיון שעד עכשיו הוא היה מוכן למסור עליו את הנפש. הוא היה מוכן למות למען הרעיון. אבל האם יונה היה מוכן גם לסבול למען הרעיון? הרי זה מסירות נפש שהוא יזם, סעוני והטילוני לים. לא עלה על דעתם לעשות דבר. לזרוק כלים, לזרוק ציוד, כן. לזרוק בן אדם? לא. אבל הפתעה, יונה חשב, בסדר, אין בעיה. יזרקו אותו לים, זה כמו אקדח בראש, ותוך שנייה הוא ימות. ומה מתברר לו? שזה לא עובד ככה. מתברר שמוות בתביעה, זה לוקח זמן. ויונה מתחיל לטבוע, והוא מגלה מה שכל בן אדם יודע לו עלינו באופן אינסטינקטיבי, שהוא נאבק, שהוא מתנגד, שבקורלציה להתנתקות, הוא לא שק תפוחי אדמה, הוא שק, זוכרים מה שתי, הוא שק דגים, דג מפרפר. הוא רוצה לחיות. יונה מגלה פתאום, להפתעתו, אני חושב, אני לא יודע, הוא מגלה שהוא רוצה לחיות. יונה מבין פתאום שאותו רעיון בריחה שהוא אגב וביצע בצורה מעולה, הוא מגלה שהרעיון הזה בעצם לא קשור בו באופן פנימי. למה? כי אם זה היה באופן פנימי, אז הוא היה...
הוא לא היה נאבק.
ופתאום הוא מגלה שהרצון שלו לחיות הוא יותר חזק מהרצון שלו לברוח. ואת כל זה יונה מבין... בעודו מוטל בלב ים, מנסה להיאבק מול זרמים מטורפים של מים, סוף חבוש לראשו, כל משבריך וגליך עלי עבור, עליו עברו. אני לא יודע אם זה, לקח כמה שניות, כמה דקות, כמה שעות. בדרך כלל תביעה זה משהו של כמה דקות. אבל על סיטואציות כאלה נאמרו, כל שנייה מרגישה כמו נצח. וכל התיאור הזה הוא קריטי, אחרי אני מתעכב עליו כדי שנוכל להבין את פרק ב' בספר יונה כמו שצריך. כל התיאור הזה הוא קריטי כדי שנוכל להבין את המשך הספר, לא רק פרק ב'. הרי אנחנו לקראת תפליט בעלילה, נכון? לקראת מהפך גדול. בסוף פרק א', יונה בוחר במוות על פני החיים, ולפני שהקדוש ברוך הוא שולח ליונה גלגל הצלה בדמותו של דג גדול שיבלע אותו ויציל את חייו, הקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק. אוקיי, אני יוצא מהחדר. עכשיו בוא נראה מה אתה רוצה. יש פה דף, יש פה עת, אתה יכול למלא, אתה לא חייב להגיד לי. אוקיי, בוא נראה. בוא נראה מה יונה רוצה יותר. הוא רוצה לברוח ולמות, או שהוא רוצה לחיות. אומר, אני מוכן למות, אבל יונה אמר, הוא מוכן למות בתנאים שלו. כן, מוכן למות, אבל בלי איסורים, בלי כלום. זה לא עובד ככה. אתה רוצה למות? בוא נבדוק. איך אומרים חז"ל מסכת מכות דף י', בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. ורק אז, שהקדוש ברוך הוא רואה שיונה הוא לא שק תפוחי אדמה, הוא לא פסיבי במים, הוא נאבק במים, הוא נלחם בגלים שמטלטלים, מעלים ומורידים אותו, רק אז הקדוש ברוך הוא בפסוק א', של פרק ב' וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה. לכן אנחנו לא יכולים וגם לא רוצים לוותר על אחד השלבים הכי קריטיים בספר יונה. אף על פי שהשלב הזה לא עולה על הכתב. כלומר, בין פסוק ת' ז' שחותם את פרק א' לפסוק א' בפרק ב' לא כתוב כלום. אבל אנחנו רואים כמה זה קריטי. וברמה המתודית למדנו כמה חשוב לשים לב, הרי לא הבאתי פה פרשנים, רק להסתכל מה כתוב, מה לא כתוב, ומה אפשר ללמוד מזה. ואם זה עדיין קשה למישהו כאל זכר בכתובים, אז בואו נראה את דברי אלשיך הקדוש, רבי משה אלשיך בפירושו על ספר יונה, מקור ה', ובכן הוא התברך המביט אל כל הבחינות, גזרה חוכמתו להורות לו, כי בכל מקום אשר ירצה אדם לברוח ממנו, שם יאסר במאסר, לא יוכל לזוע ולנוע מתוכו. ולכן מימן השם דג גדול לבלוע את יונה, כי אין לך מאסר גדול מהיו תוך מי הדג. וגם רצה יקבל איסורין על אשר ברח ממקום גיהנום, והוא כי טרם יבלענו הדג, העביר יתברך עליו משברה וגליו. וזהו אמרו לבלוע את יונה, ולא אמר ויבלע את יונה. כי אם שהזמין והכין אותו, הוא יתברך לבולעו אחר שיקבל עונשו, כאשר יפרש הוא בעצמו את כל אשר קרה, הוא טרם ינתן בדג, ואומרות השליחנו וכו', כאשר יבוא בסייעתא דשמיא. כלומר, אמנם אלשיך הקדוש לוקח את הכיוון שכל העניין של הסבל של התביעה, זה בתור, זה עונש, ענישה ליונה, אבל הוא מדייק מה כתוב עצמו. וזה אומרו לבלוע את יונה, ולא אמר ויבלע את יונה. כלומר, הדג לא בלע את יונה מיד עם השלחתו למים, אלא רק כעבור זמן. ואחרי כל ההקדמה החשובה הזו, נותרנו לברר עוד דבר אחד קטן, ובזה נסיים. ובמקרה שלנו זה לא דבר קטן, אלא זה דג גדול. למה? למה דג? שלח לו חסקה. שלח לו את הושע בן בארי הנביא, שהוא יגיד לו, אחינו, התחלקת על השכל, תחזור לה. למה? למה דווקא מכל היצורים בעולם, דווקא באמצעות דג? לבני קורח, רגע, שנייה. לבני קורח הוא ביצר מקום בגיהנום. הרבה דרכים עולה מקום. למה הקדוש ברוך הוא לא שולח יד האריכתא ואיזשהו מלאכים? חנניה, מישאל ועזר, קרש הצלה. למה הוא לא כמו רבנו נחמן, מושיט יד, תופס לו בפאות ומוציא אותו מהגיהנום? אנחנו עכשיו בשלב של אחר כך, בשלב ההצלה. למה הוא שלח לו דג?
הוא שלח לו דג מהדג שהוא התפלל. תראי עליך הסכה. זה כמו
עם החניה,
תודה רבה
הקדוש
ברוך הוא
שתדע.
אולי זה
לא כל כך,
אם אתה בחסקה בלב גם, אתה עוד לא הסתדר.
עוד לא.
הרבה זמן.
למה הקדוש ברוך הוא...
לא
קורע לו את הים, לא מייבש לו, שיעבור בתוך הים בחרבה.
אני אגיד לך, זה בעקבות אותו אחד ששלח לו מטוס, שלח לו סירה, הוא לא רצה לו.
אז אני אגיד. רגע, אנחנו נגיע לזה. יש לנו מחלוקת בפרשנים השונים, האם ליונה היה טוב ונעים, פה מתחבר למה שאמרת מקודם, האם ליונה היה טוב ונעים בדג או לא? רש"י מסביר שבהתחלה היה ליונה 5 כוכבים, היה לו רום סרוויס, היה לו בופה, היה תנאים טובים מאוד, אולי אפילו תנאים טובים מדי, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, מה, הוא עושה תואר שני בהתכתבות בכלא? לא, 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 לא. אז הקדוש ברוך הוא מראה את תנאי המחיה של יונה בדג, וזה דוחק ביונה להתפלל. בזוהר הקדוש, שאנחנו נעבור עליו בצורה יסודית בשיעור 10, בסוף הסדרה, בזוהר הקדוש יש תיאור מרתק שהדג מת, בגלל שהוא בלע את יונה, הוא לא יכל להתקיים כל עוד יונה במעיים שלו, חסן את נתיבי האוויר, ואז יונה שרוי במעיים של גביית דג, כל הדגים בים באים, אוכלים את הגבייה, אתה מגיע גם לאזור של יונה, אנחנו ננגוס גם ביונה, ויונה בצרה חמורה, ואז הוא מתפעל לקדוש ברוך הוא, ואז מביא אותו לדגה, כן, שזה השליח השמיני, זוכרים וכולי, אבל עדיין השאלה עובד בינה, למה דווקא באמצעות דג, וברמת הפשט, פה אני מדגיש, אין תשובה.
אבל איך יכול להיות, הרי הדג הקיא אותו
אחר כך. שנייה, אחר כך, הדגה, לא הדג. נגיע לזה בעוד שני שורים. אבל בעלי הסוד המקובלים, אלה שיש להם מבט פנימי, כדרכם מגלים לנו סוד פלאי. זה כמו הסודות הגדולים, הסודות הסודיים ביותר, זה סודות שהם בעצם לא סוד, זה פשט, ממש פשט נפלא ביותר. רק שלפעמים צריך את בעלי הסוד, כדי שהם יפתחו לנו את העיניים ויכוונו אותנו, תראה, זה פשט הכתוב. אז בואו נראה את רבנו צדוק הכהן מלובלין, בפירושו על התורה פרי צדיק, על פרשת חיי שרה, אות וב, מקור וב. ובמצרים היה בגלות כל התורה שבכתב, על זה נאמר, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. והיינו כשיוציאו מהם כל החיות והקדושה שעשהו כמצודה שאין בדגן, כמצולה שאין בדגים, כמו שאמרו בברכות, והיינו כל החיים. שעל זה מרמז דגים, שנזכר בתורה הראשונה לשון נפש חיה, שבהם שורש חיים. אני בטוח שכולנו ביחד קראנו מאות פעמים את בראשית פרק א', אני מודה שלא שמתי לב לזה. שרבי צדוק מגלה לנו פה פרט יסודי מאוד, או שמה פשט יסודי אוכל לדגים. הדגים עם האלמנט, הם הגורם הראשון בבריאה, שנאמר בו נפש חיה. תום הקור זין, ויומר אלוהי, אנחנו ביום החמישי לבריאה, כן? ויומר אלוהי, שרצו המים, שרץ, נפש חיה, ואוף יופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, את כל נפש חיה, הרומסת, ששרצו המים למיניהם, ואת כל אוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב, ויברך אותם אלוהים לאמור פרו במת הארץ, את מילאות המים בימים, והעוף ירב בארץ, ערב ויהי בוקר, יום חמישי. הדגים הם הראשונים שנאמר בהם נפש חיה, הם הביטוי הראשוני של תצורת החיים הגשמיים. יונה הרי ביקש למות, הוא רצה להתאבד בגרמה, אבל אז הוא מתחיל לטבוע בניגוד לתכנון האוטופי שלו איך למות, ואז הוא מגלה בעצם בעומק הכי פנימי שהוא כן רוצה לחיות. הוא מגלה שיצר החיים הגדול שלו גדול ועמוק ופנימי יותר מהרצון שלו לברוח מהשליחות הנבואית. יונה מבקש למות, ומי שמציל אותו זה הגורם הראשון שנאמר בו שהוא נפש חיה. יונה באמת רוצה למות. ברגע שהוא מגלה שיצר החיים שלו, הוא מגלה את שורש החיים שלו, מגלה מחדש, זאת אומרת, הוא רצה למות, עכשיו הוא לא רוצה למות, אז הרצון, הוא מגלה את הרצון לא להתייאש, לא לטבוע, הוא מגלה את הרצון להיאבק על עצם קיום החיים, אז ורק אז, בטיימינג הכי מדויק, הקדוש ברוך הוא שולח לו את הדג. כי אם הדג היה נתקע בפקקים של כביש 4, לא עלינו, כן, בבוקר, אז יונה התובע בינתיים. תראו מה אומר רבי טרפון, פרק ד' רבי אליעזר, פרק י', מקור ח'. רבי טרפון אומר, ממונה היה אותו הדג לבלוע את יונה מששת ימי בראשית. בטיימינג הכי מדויק, טיימינג שהקדוש ברוך הוא תכנן עוד במעשה בראשית, בדיוק אז מגיע הדג הגדול. למה דווקא דג? כי שורש החיים מצוי דווקא בדגים. האם זה הבסיס הדרוויניזם? אני לא יודע. מניח שלא. אבל הדגים הם האלמנט הראשוני שנאמר בו נפש חיה. הדג הוא תצורת החיים הראשונית, הגולמית, הבסיסית ביותר. המערכת לא מפותחת כל כך, נכון? כלומר, הדג זה הביטוי המוחשי הגשמי הראשוני של נקודת הקודש שיכולה לבטא חיים עצמיים, יצור עצמי. בקרב החיים יש גילוי אלוקי הרבה יותר שלם ומשמעותי ועוצמתי מאשר בקרב הדומם או הצומח.
למה זה קודש?
מה?
למה זה נקודת הקודש?
כי נקודה של חיים, של חיות. עכשיו, איך אומרים בארמית דג?
נון.
נון זה גם שם של אות. שלימדתי את הבנות שלי בגן על ספר יהושע, יהושע בן נון, אתם אומרים, מה? הוא הבן של האות נון? למה לא יהושע בן למד? למה דווקא האות נון? נכון, מה הסוד הפנימי של האות נון? ושאנחנו רוצים ללמוד על סוד האותיות, יש לנו את הספר הנפלא של הרב קוק זצ"ל, מרן הרב זצ"ל, בספרו הקבלי, הרי הרב קוק היה מקובל גדול. אבל הצניע את זה, אבל בכתבים שלו, ספר יש מילין, גם בקרב המרכזניקים, האדוקים, שלא זזים, כי לא נעימה מתורת הרב זצ"ל, הם יודעים שרש מילין זה קבלה. בואו נראה, ספר יש מילין עוסק בסוד הטעמים, הנקודות, התגין מותיים, מה שנקרא סטנטה, מושג של קבלת האריזל. בואו נתמקד. מקור ת' רש מילין שורש בן. כותב הרב זצ"ל, התגלות נקודות החיים בתוך תוכנים גולמיים מואבים לעומת האורה המקורית. וזיו החיים בהם התנוצץ בצורה של הפרעה, הפרעה באלף, כן? והתרבות נערצה בצורה תרגומית שמבטאת הנוניות. במקום הדגיות הבהירה המבוטאה במקור השפה, שהקדושה מתחשפת בתוכה בצורתה המקורית הנערצה, שהיא עומדת ממעל לכל הסדרים, החידושים והבניינים הללו. טוב, זה העברית, כן, תתרגם אותה. הרב קוק קושר, יוצר קשר, בין האות נון למילה הארמית נון. כלומר, הדג הוא שורש החיים הראשוני שמתגלה בתור נפש חיה בבריאה, והרב קוק מסביר את זה יותר טוב במקור יוד, שעוסק בתגין באות נון, כותב כך הרב זצ"ל, הנון, כוח החיים העצור בצורה הנוזלית, המדמה לאור החיים של המחשבה בכלל, שכל הפרטים הרוחניים ממוחיים בה. התנוצצות הפרטיות של החיים שהתגלותם צריכה להיות באה על ידי החשכת הבוק הכללי, מתבטאת בחיי הדגים המתרבים במים, והביטוי של התרגום נון ולא דג בלשון הקודש, מורה על ירידתו של אור המחשבה. אבל ההתגלות של החיים הפרטיים מאור החיות הכוללת צריכה לבוא על ידי כוח יותר עליון עוד מכללות החיים עצמם, וזה אירוע תגין שעל הנונים. כלומר, האות נון מכילה בקרבה, על פי תורת הסוד, פנימיות התורה, את כוח החיים שעצור בקרבה. לכן האות נון, רק להסביר, האות נון סופית נמשכת ויורדת למטה. לכן נון בארמית זה דג שהוא מתרבה במים, וזו ההתגלמות הראשונית של החיים בבריאה. עכשיו, כן.
נון בפרסית זה לחם, וזה החיות.
מעניין. אנחנו נגיד שנייה לאקדית, לא לפרסית. השימוש בלשון תרגום ולא בלשון הקודש זה לא סתם. שימוש בלשון הקודש משמעו הקודש האלוקי המוחלט. אבל עניינו של התרגום זה לתווך. זה לתווך את הקודש לחול. התרגום מעברית לארמית בעצם מעביר את מימד הקודש הגלוי שבלשון הקודש למימד החול ארמית. השפה המודרנית שדאז. כלומר, הלשון שלא מתארת את הקודש עצמו כמו עברית, אלא מתארת יותר את מידת ההשפעה שלו על החול. ולכן הרב קוק מבחין פה בין הדגיות הבהירה לבין הנוניות המעורפלת. כלומר, לפני שיש את בריאת האדם בצלמו בדמותו של העליונים, כלומר, היום השישי לבריאה, קודם כל, ראשית נפש החיה זה לא האדם. ראשית הנפש החיה זה הדג, זה בעצם הנון. מה שמתווך את האלוקות לגשמיות לאט לאט. כלומר, יצר החיים הטבעי, הנסתר, העמוק ביותר של החיים כולם, שיונה מגלה אותו איפה? בממקי ים, שהוא כמו דג, אז הוא בא לידי ביטוי דווקא בדגים. לכן בראש השנה, חלק מרכזי מסימני החג, כן, זוכרנו לחיים, ראש של דג, או גפילטה.
דג ממולא.
כן, זוכרנו לחיים, הביטוי ליצר החיים זה דווקא דג. יצר החיים שיונה חשב שאין לו. עד שהוא מגלה אותו במצולות ים, אז ורק אז מגיע הדג, בתור הסמל לשורש החיים, נפש החיה שם במציאות. ורק הוא מציל את יונה ונותן לו חיים חדשים. עכשיו תראו את המלבים, מקור י' א', ממש צריכים להזדרז, ואימן השם דג גדול, השם הזמין במקום הזה דג גדול שבלעו כולו שלם ולא שבר עצמותיו. וזה ידוע שמן הנמנע שיחיה אדם במי הדג, אפילו שעה אחת, שאדם צריך שיפעת רוח קר מבחוץ, אולם באשר כבר נגזר עליו מיטה ונחשב כאילו נולד מחדש, נולד שנית, שם לו השם טבע העובר. הנוצר הוא מתקיים 9 חודשים במאי אמו, מבלי שיפעת רוח, וכו' וכו'. והיה זה אחד מפילי הבורא, כנס של חנניה, מישאל ועזריה, וכבשן האש וכדומה. אני לא מתעכב על זה. לא מתעכב, כי אנחנו קצרים בזמן. המלבים מבאר לנו שהשהות של יונה במי הדגה זה כמו שהייה של העובר במי אמו. מדובר כאן על לידה מחודשת לגמרי. כי למען האמת, יונה באמת נולד מחדש. יונה שכבר גמר עומר על חייו, יונה שאמר, סעוני ועטילוני אל הים, יונה מגלה את הרצון לחיות מחדש, וללא ספק מדובר כאן בלידה. משהו חדש מתחיל, יש פה משהו חדש, ויונה נאלץ לעבור סדרת חינוך מההתחלה, הוא נמצא 3 ימים בשורש הבריאה הראשוני, שורש החיים הראשוני של הבריאה, אבל יש כאן לא טיימינג מדויק רק, אלא יש כאן בעצם מחזה מאוד מאוד אירוני, ואני אסביר. מה פירוש השם נינווה? השם נינווה מורכב בשתי מילים, נין, מלשון נון, דג, נווה זה בית. בפירוש דעת מקרא, בהקדמה לספר יונה בדקתי, הוא מובא שבכתב אשורי, כתב יתדות, למדתי זה כתב יתדות או אקדית, יכול להיות שזה אקדית, כתוב שהסמל של נינווה היה בית ובתוכו דג. כלומר, נינווה בעברית זה בית הדג. בית הדג. כלומר, יונה בורח מהשליחות ללכת לנווה לנינווה, שזה בסוגריים בית הדג, נכון? ואז, במקום זאת הוא טובע במצולות ים, ומי שמציל אותו זה דג שהופך להיות הבית שלו. יונה מנסה לברוח מבית הדג מנינווה, ומוצא את עצמו בתור דג שהופך להיות הבית שלו. אז ראינו איך הקדוש ברוך הוא מעביר את יונה סדרת חינוך. וכפי שאמרת, אנחנו לא לומדים תנ"ך כדי לדייק בו בפסוקים, בוורטלך, אלא אנחנו לומדים איך להיות אנשים יותר טובים על פי התנ"ך. והקדוש ברוך הוא היה יכול להוכיח את יונה מיד. אומר לו, לאן אתה הולך? שב, נחזור אחורה. הוא יכל למנוע ממנו את האונייה בתרשיש, הוא יכל לעשות הרבה דברים. והקדוש ברוך הוא ראינו שולח 8 שליחים ליונה, אבל זורם איתו, זורם איתו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מראה לנו איך מחנכים. איך מעבירים מסר. הסבלנות והסובלנות של הקדוש ברוך הוא כלפי יונה היא הכרחית. למה? היא לא הכרחית לקדוש ברוך הוא. הוא נמנע כל הנמנעות, היה ובביא, הוא לא צריך את זה. אבל היא הכרחית בשביל יונה. כאשר החניך מבין את המסר לבד, ולא זה פקודה, תהיה בשקט ותבצע, אלא אתה מסביר לו, לאט לאט אתה לא מאכיל אותו בכפית, אתה גורם לו להבין לבד. וזה מה שקרה ליונה בתווך בין פרק ב' לפרק א', אז אותו חניך שמגיע לתובנה בעצמו מבפנים, ולא כך אתה מבחוץ, אז זה יבטיח שהמסר ייקלט. מה שנקרא תורה שלמדתי באף, אז זו התורה שעומדת בסופו של דבר, אומרים חז"ל, ולכן חשוב לי את המסר הזה. הייתי יכול לצפות שספר יונה יסתיים בסוף פרק א', יונה, זוכרים את הנביא יונה, שתובע את כבוד הבן, כלומר כבודם של ישראל, ובשל כך הוא מוסר חייו על כבוד עם ישראל. איזה תותח. זכר צדיק וקדוש לברכה, השם יקום דמו, השם יתבע את כבודו, בסדר? אגב, שזה תקדים. הרי יונה העיקר שלא ייווצר כיתרוג על עם ישראל, נינווה חוזרים בתשובה, אתם, ממלכת ישראל, לא חוזרים בתשובה, יהיה כיתרוג. הרי מי היה רבו של יונה, לפי חז"ל? אליהו הנביא. חז"ל מסבירים שיונה הוא בן האישה הצרפית שאליהו החיה אותה. ולכן כאשר אליהו מסרב לפעול להשבת ישראל בתשובה, מה קורה לו בסוף? הוא עולה בסערה השמיימה. אתה לא מחזיר אותם בתשובה, אין לך מה לעשות פה יותר. אלישע יחליף אותך. לך ומשכת, כן? עזוב. סיימת את השליחות שלך. אוקיי, אליהו עולה בסערה השמיימה, תלמידו המובהק יונה, יורד בסערה. למצולות, ההפך, זה לעומת זה. אבל דווקא כאן בתווך בין פרק א' לפרק ב', הנהגת השם כביכול מתהפכת. הסערה הגדולה מוחלפת בישועה אל-טבעית, בישועה פלאית. הרי גם הסערה הייתה נרגעת עם הטלתו לים, במצולות ים, לבד, בלי אוכל, בלי מים, אוקיי, תן לו שבוע, הוא מת. אני לא יודע מה יכול לאכול, איך היה ראש המתאים, זה בדעת שדה חרדית או לא, לא יודע, אוקיי? אבל הקדוש ברוך הוא מזמן לו דג גדול, ומושיע אותו, אבל אחרי תהליך חינוכי פנימי של לידה מחודשת. וזה מדגיש לנו עיקרון מאוד מאוד חשוב בהבנת המהלך האלוקי, איך הקדוש ברוך הוא פועל. בהרבה מקומות בתנ"ך, עכשיו לא נראה את כולם בגלל הקוצר הזמן, הקדוש ברוך הוא באופן כללי לא מעניש או מנחית צרה על האדם סתם ככה. מי שנתון בצרה בדרך כלל לא יזכה לישועה עד שהוא יתקן את מעשיו או את דרכיו או יעשה תשובה על רוע מעלליו וישנה את הגישה שלו. אבל כאן, או לכל הפחות שהוא יתפלל ויבקש סליחה, בסדר? אבל פה, אצל יונה, אם אנחנו מתעלמים ממה שלא כתוב, כלומר מתעלמים מהתהליך הפנימי שעובר על יונה במצולות ים, אז לכאורה השם יתברך מציל את יונה, בלי שהוא עשה תשובה, בלי שהוא התחרט, בלי שהוא משנה את דרכו, הוא מבקש סליחה על הבריחה שלו מלפני השם. וזה בא ללמד אותנו שהקריאה של אותו חלק חסר, בין פרק א' ופרק ב', מה שקרה ליונה, מרגע ההטלה של עולם על ידי המלאכים, ועד לתשואה באמצעות הדג, בימן של דג גדול, זה קריאה שהיא הכרחית, כי אם אנחנו לא קוראים את הקריאה הזו שהיא לא כתובה, אז יונה לא ראוי, לא מגיע לו ישועה כזו. לסיום של הסיומת, נראה את זה על דרך הרמז, שהיא תבל אותה, את הכיוון הפרשי שלנו פנימות התורה. כמה זה דג גדול בגימטריה? נו, 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 דג גדול בגימטריה שווה 50. 50? כמה זה 50 בגימטריה? נון. אנחנו יודעים בקבלה, על פי הגמרא, על פי הגמרא בראש השנה, יש לנו 50 שערים. משה רבנו, הטופ שבטופ הגיע לשער 49, אבל הטופ שבטופ זה שער הנון. שער, גימטריה 570, שער נון, גימטריה 620, גימטריה כתר. אומרים בזוהר, זה שער נון, זה דרגה של ספירת הכתר. זה המקום הגבוה ביותר. ההצלה הפילית של יונה בימי הדגה מביאה את יונה לשער הנון. שער הנון כפשוטו, אוקיי? השער של הדג הזה שפתח את הפה שלו, ודרכו יונה נבלע, וגם אחרי זה יונה יקיעו אותו בסוף, נכון, הדגה. אבל שער הנון לספירת הכתר זה הבחינה הבלתי מושגת של הקדוש ברוך הוא. ובהרבה מובנים, במהלך ההשלכה של יונה לים, למצולות הים הסוער, ובטח בשהות שלו אצל הדג הגדול, יונה זוכה לגילוי שער הנון, לבחינה הבלתי מושגת, לא שער הנון של הקדוש ברוך הוא, אלא, על זה נאמר, אמרתי איך כמה ואיך כמה ממני, אי אפשר להשיג את זה, נכון? אבל יונה מגלה את שער הנון העצמי שלו. יונה מגלה את יצר החיים הפנימי שלו שהנסתר ממנו, ואז הוא מבין שהוא לא צריך לברוח מהשליחות הנבואית. הוא מבין שלמען האמת, טוב חייב ממותו. אנחנו נסייג את זה בפרק ד', אוקיי? הוא יתחרט אחר כך, אבל הוא מבין מה זה שער הנון. שער הנון לגימטריה, שער הנון כתר, 620. ויונה זוכה לכתר של החיים שלו. וכל זה בגלל שהטילו אותו לים, והקדוש ברוך הוא לא שולח לו את הדג מיד. והקדוש ברוך הוא לא כופה עליו לנבא לנבא. הוא זורם איתו, אין מה, אתה רוצה בדרך שאדם רוצה? אין בעיה, אבל תביא לי את המסר. ורק אז יונה נאתר לצו האלוקי מרצון בתחילת פרק ג' שנגיע לשם, אבל אם השם היה כופה עליו, אז הוא היה עושה את זה כמי שכפה רושד. הוא היה מפסיד את כל התהליך החינוכי האדיר, את כל המהפכה, לכן לא סתם הכותרת של השיעור זה לידה מחדש, יש פה לידה מחודשת. ועוד רמז נוסף חשוב מאוד, וימן השם דג גדול זה ייחודי. המילה וימן, לא שאני בקי בכל התנ"ך, אבל פרויקט פשוט בדקתי, המילה וימן, מופיעה 5 פעמים בכל התנ"ך, 4 פעמים מתוכם בספר יונה. יש לנו וימן דג גדול, וימן קיקיון, וימן תולעת, ורוח קדים חרישית, ובפרק ד' נגיע לזה. אבל הפעם הנוספת, החמישית, שיש את המילה וימן, זה בספר דניאל, ואתם יכולים לחש ביחס למי? ביחס לחנניה, מישאל ועזריה. ויאמר המלך לאשפנז, רב סריסה, ולהביא בני ישראל ומזרע המלוכה מן הפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ובבילי מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים. וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפת בג המלך ומיין משתה וכולי וכולי וכולי. וימן השם דג גדול בגימטריה 182. 182 זה 7 פעמים 26. יוד כוו כ-26 כפול 7, 182, וימן השם דג גדול. כלומר, גילוי כבוד השם בכל המציאות, כי דג זה 7. עכשיו, מבחינת פיזיקה פשוטה, יש לנו צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה למטה, 6 פאות, נכון? למעלה ולמטה, ויש את האובייקט שלנו כמתייחס, לכן אומר הרמין וואליס, המציאות היא תמיד 7, ב-7 ימים, כי זה צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה למטה, והאובייקט מתייחס אליו. ולכן שבע זה הטבע, 8 זה מעל הטבע. ולכן הזמנת הדג לבלוע את יונה מלמד אותנו שקדוש ברוך הוא 7 פעמים הוויה, הוא מקיף את כל המציאות. ונראה שבפרק קוף למתת בתהילים, זה כאילו דוד המלך מדברר את התחושות של יונה בעקבות המפגש של יונה עם הדג, או ליתר נכון, המפגש של יונה עם הקדוש ברוך הוא וההיכרות המחודשת של יונה עם עצמו. נסיים בפרק י"ג בתהילים, פרק קוף למתת, מקור י"ג. פליה דעת ממני נשגבה לרוח עלה, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, אם אשק שמיים, שם אתה. עציע ועציע שאול ינקה. אשק כנפי שחר, אשכנה באחרית ים. גם שם, כן, בים, ידך תנחני ותוחזני ימיניך. ואומר, חושך יחוש יחופני ולא אור בעדני. גם חושך לא יחשיך ממקה, ולילה כיום עיר קשיכה כאורה. כי אתה קנית חיליותיי, תסוכני בבטן ימי. עוד אחד כנאות נפלתי. נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. לא ניחד עוצמי ממקה, אשר עושיתי וסתר, רוקמתי בתחתיות ארץ. גולמי ראו עיניך, ועל ספרך כולם יכתבו, ימים יוצר ולא אחד בהם, ולי מה יכירו ראיך אל מעצמו ראשיהם. אספרה מכל ירבון, הקיצותי ועודי עמך. התחושה הנפלאה של הקיצותי ועודי עמך, זו תחושה מדהימה. זו תחושה אדירה של הכרת הטוב, של הכרת תודה ושמחה גדולה, שיונה מבין שטוב חייו עם אותו. וכל זה הוא מגלה בלידה המחודשת. אז אחרי שסיימנו ללמוד מה שלא כתוב בין פרק א' לפרק ב', מה שנעשה בפעם הבאה בעזרת השם, זה להעמיק בתפילה, בפסוקים של פרק ב', לנתח את התפילה הייחודית של יונה, אבל כל זאת עוד בפעם הבאה שנזכה ושנחיה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.